יום שני, ראש חודש שבט, פרשת בואי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם מייסה האמיתי שקרה באחד הישיבות ספור אותו הרב ישראל למברגר לפני כמה שנים. הוא סיפר פה על אחד שאולי היה רק מסמיד, אולי היה רק שקדן. הוא פשוט ישב ולמד ולמד בסדר בין הסדורים, בוים ובלילה. החברים כמעט כולם העריכו, כיבדו, הכירו אותו, לבד כמה בודדים שכינו בו, לא בכינס רפרים, בכינס רקב הצומס. והם נמנו וגומרו ביניהם לבינם, למעט את האסמודה שלו, והם בחרו בדרך הקלה והקלוקלת של הנמחת, להנמיך אותו במקום להגביע את עצמם. הם לא עלו על דעתם שהמניע הוא חז ושלום רוע טהור, קצת ליצונס על חוב הסבא. והמזימה שלהם הייתה כזאת, שכל אחד מהם בנפרד קשר שיחה כמצח לחיתומו עם אותו מסמיד. ונתן להבין שבעצם בעומק העניין הוא לא לומד מספיק, אפשר לשאול מאוחר יותר, אפשר לקום מוקדם יותר. אחר גם השעות של המנוחה שלו היו מצומצמות ומחושבות. אבל אם כולם סבורים שצריך להוסיף, אז יוסיף. ממילא הוא מיית בשינה יותר, מיית באכילה יותר, והם אותם יוצא אחיתופל. עוקבים אחריו ומגחכים. בסופו של תהליך הוא לא מסוגל לשאת בנטל הלא הגיוני. הוא היה צריך ללכת לרופא. הרופא ששמע את כל מה שאמרו לו, הוא ביקש לפגוש את החברים. הרופא סיפר להם ככה: אני במקור מבולגריה. בבולגריה היה משחק ילדים כזה שאוספים כמה צפרדים, מניחים אותם על הרצפה וזורקים עליהם אבנים קטנות. הילד שהצפרדע שלו מקפצת לגובה יותר גדול בגלל הצפרדע, בגלל האבן שהוא זרק אליה, הוא המנצח. והמשחק הילדים הזה הוליד פתגם בבולגרית שבתרגום חופשי זה אומר שעבורך זה אבן קטנה, עבור הצפרדע זה אר. הוא אמר, מה אני רוצה להגיד לכם? שעבורכם כל המשחק הזה שעשית עם המסמיד, הייתה בדיחה, מהתלה, אבן קטנה, אבל בשבילו זה היה אר. ואל תעיזו עוד פעם לשחק במשחקים מסוכנים כאלה. כל הדברים האלה סיפר אחד מראשי ישיבות שלי, לרב הגאון משה לזר וורטפלגל. רק על הסיפור היה השתתפות של הרב וורטפלגל בכינוס רבנים, מראשי ישיבות שבמהלכה, שמיע איזו דרשן בדיחה שגרמה, לחלק מהנוכחים לצאת החוצה. אז הרב וורטפלגל ניגש לאחד מאלה שעזבו ממך, הוא ביקש להבין על מה החור יעוף הזה, הרי גם הדרשן אמר את זה כבדיחה. נו, נניח שזה בדיחה לא מוצלחת, אבל נשארה בדיחה. אז הרב וורטפלגל סיפר לו, אז בתגובה ההוא סיפר לרב וורטפלגל את הסיפור עם הבחורים, מה שקרה בישיבה שלו, עם אותו בחור מסמיד, את ההגדרה הקולעת, שאמר הרופא שעבורך זה אבן קטנה ובשביל הצפרדע זה אר. ואת הבדיחה של הדרשן סיים ראש הישיבה, לא מבינים מעומק, כי לאלו שנפגעים ממנה. אז נכון שעבורך זה בדיחה, אבל עבורם זה חרב נעוץ בלידם, בלב שלהם. כשהוציא משהו מהפה, המדד חייב להיות השומע ולא האומר. אחד הדברים האלה, אז הרב וורטפלגל שמח למצוא את היסוד הזה בלשון של חז"ל. כתוב בברייתא קלה רבותי, פרק ג', אם יאמרו אחרים עליך דבר רע גדול, יהיה בעיניך קטן. אבל ואם אמרת על אחרים דבר רע קטן, זה כבר יהיה בעיניך גדול. ובתרגום, כמו שאמרנו, כי גם עבורך זה אבן קטנה, עבור הזולת זה יכול להיות אר. ואנחנו ממשיכים בעניין ידיעי משויבובים. יש פה דברים נפלאים מתוך שיחה מיוחדת, ענייני שבובים במעונו של הגאון הצדיק, רב שמואל אהרון לידר זצ"ל. כפי שהביאו אותם, את הדברים האלה, זה הרב יעקב וייזלר, פרסם במבשר תורני. הנושא היה, האם בדורות שלנו אנחנו צריכים להתענות כמו שמובא בספרים הקדמונים. הוא אמר שאמנם בספרים הקדושים הובא בשם האריזל, שאחד מיסודות התשובה לתיקון חטאים בימי השברים זה על ידי צמות, סיגופים. ככה נהוג לפני אופנים ישראל בתקופת שבוסים. אבל בדורות האחרונים כבר הורו לנו גדולי החסידות שזה לא טוב בגלל חולשת הדורות, שהתניות והסיגופים על פי רוב יכולים להזיק לעבוד את הבוירה. עבוד את השם. הוא מביא גם דברים שכתב הרב הקודש הרבה לגוש מאופלה, שהוא כתב בספר שלו, על ידענו שליאון אובי זכור לטוב בא אל הרב הקודש מורי והרב רבי למלך מליז'נס, הוא גילה לו שבשמיים הוא מטיב את דרכיה, הפסקה הלכה שלא יתעסקו בתעניסים ובסיגופים כי אדור חלוש, אלא מה? רק יוסיפו לעסוק בתויר ועבוד. כך גם הובא בדברים של המגיד נימדוש לבן שלו, שהוא מזהיר אותו לא להתענות דימי השיבורת. גם תני כותב שהפעם מגלה דעתי הקטנה הזאת התחמות, שלא באי לחפש השם, ולא כך קיבלתי מרבותי הקדושים, ואם פה עוד מהרב הקדוש מאפתה, בספרו בישראל, שאומר, בעיקר התשובה על ידי תורה, תפילה וצדקה, כל אחד ואחד כפי יכולתו. בפרט בלימוד התורה שבעל פה, ולברר ההלכה בבירור ולבון יפה, וזה הוא מקווה את חלקי הטוב והניסוצים מקדישים, הוא מברר אותם מתוך הקליפות להוציא בולה מפיהם. הוא אומר, והוא מוסיף, כי לימוד התורה שבעל פה, כוונת הלב, הוא בעירת שמו יזברך, הנוירו. כל שכן מי שזוכה ללמוד תורה לשמו ממש, ועל ידי תשוב הקרוי מאסף ומייחד כל חלקי הטוב והניצוצים כדי שנמכורן ושורשן להשם. דבר נורא, אפי סיבלקוטיס, איך הוא אומר, והוא מסיים, זה דבר נורא שכתוב בלקוטו על ישראל, על האב תאום שסיפר שכשהיה אברך, אז יצרו רצה לטורדני, ואז התחלתי להתענות, אחרי זה ראיתי שעל ידי התענית, הרב התגבר, ובזה היצור יכול לתפוס אחיזה. שקטתי את עצמי בהבנה את הדקות של סברות הרן, ועל ידי זה התפטרתי ממנו. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. סיפור שהתפרסם בספר מזכני מסבוינה, בעיני אומנה ולתחלות. חורף תשע"ד, הגיע אדמור חשוב, חוץ לארץ לארץ, שטיימן זה צהריים, ואמר לו, אני רוצה לספר איך הרב הפיל את הקהילה שלי. כמו שלפני שנתיים הגיע לארץ ישראל להצליח סער למונית, נקשרה שיחה ביני לנהג מונית. כשירדתי, אז הוא אמר שהוא רוצה לתת לי ספר. הוא סיפר לי שלפני כמה זמן, נעשו במונית נושאים, כשקראת אותו, הוא נתנו לו מתנה. ספר שמביא דברתו מרבנו, מזכני מסבוינו, הוא אמר שכיוון שהוא לא ברוכי להסתכל בספרים, אז הוא חפש הזדמנות. לתת זה לאדם מתאים, אז הוא רוצה לתת לי אותו. טוב, כשעיינתי בספר הזה, לספר, המשיך לספר האדמור, ראיתי שכתוב שם הרבה בעניין של ההתרחקות עם מחלוקת, ועל ויתור, ועל בן אדם לחווי רואי, והכל בצורה פשוטה, ברורה, מעשית, לא משתמעת לשתי פנים. הוא הביא דוגמה שכתוב שם שם אחד רב על כסף, עד כדי שעלים להיות צורים, אז תיתן לו, מה אכפת לך, תוותר לו. וויתור לא מפסידים. אפילו עם הרבה על הרבה כסף. אם בגלל זה תהיו אויבים, תוותר, תוותר לו. אמנם, אדם לא יודע איתו, היום הוא פה, ברגע אחד יכול לגמור. מה זה הרבה כסף? אדם צריך לחיות, צריך לאכול, צריך שתהיה לו דירה, אפשר לגור ברחוב. על הרבה כסף זה כבר לא צריך. הרי ברגע אתה יכול להיות לא להיות פה חזו שלו. מה אגיד למה להעלי הרבה כסף? חזו ממנו צחוק. המשיך אותו אדמור וסיפר לרב שטיימן שהוא ראה בהשכחה פרטית שהדברים האלה נשלחו אליו, בגלל שהקהל, אומר הקהילה שלי, רובם משווים, היה שם משקט, הרבה מחלוקות ביניהם. הוא אומר, עברתי מעצמי מאחד לשני את אותם השירים שבכלים אותו ספר. עם כל אחד למדתי דברי מורן, כך הוא אומר לרב שטיימן. הוא סיפר שהדברים הפשוטים האלה עשו על אותם השירים תקיפים, עשו להם ממש רושם, והשפיעו עליהם לסור מהמחלוקת. אומר וכעת שקטו המחלוקות ושוררת אבו ואחו בין כל קהל הדתו, ומתוך הכרת הטוב, לכן על מנת שהרבנו ידע את ההשפעה עצומה של הדברים שלו, אז הוא ראה לבוא ולספר לו את המעשה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, כתוב לא יישא לבתים אשר אתם שם. יש פה דברים נפלאים מהספר. רבינו הגודל אמרו על על רבי יצחק קוגל וייסליטה גייבד הילה חרדיס, הוא מספר שם נפלאות ומופתים של האדמו"ר פשוורצברג רבי יעקב אליעזר. הוא מספר שלפני 35 שנה הוא הוסיף מפסת קטנה בבית שלו לאנטוורפן שהיה גר שם כדי לבנות סוכה, ואחד מהשכנים הגויים הלשין בעירייה שבניתי את זה בלי רישיון. הגיעו שוטרים, אמרו שישלחו מפקח. אז הוא אומר, הלכתי לרבא שלי, רבי ינקל אמי, אדמו"ר פשוורצברג, הזכרתי לפניו את זה, אז הוא אמר לי, יש פה בעיירה אברך אחד, שהוא נכד של רבי יצחק מברדיצ'ו, תבקש ממנו, שהגוי יבוא, אותו מפקח שהוא יעמוד בצד, ועד הכל יסתדר על הצד היותר טוב, וככה היה. שהאברך כבר עמד שם, הוא הוציא בקבוק יין ונתן לו, הגוי שתה, והוא אמר לי, אם אותו מישהו יעשה לך בעיות, אחרי, אז תפנה אליי ואני אסדר את הכל, נתן לי מספר טלפון והלך. ממש היה לפלא. זאת אומרת שהיה לו עוד פעם איזה דבר פלא עם האדמו"ר מהר"ש מבורוך זצ"ל. כשהיה באנטוורפן אז הגיעה איזו שאלה, על יהודי אחד שלח סכום כסף לארץ ישראל על ידי שליח. השליח היה שם חינם. והוא הכניס את הכסף למכנסיים, לכיס. הוא שם לב פתאום שמישהו הצליח לגנוב. אז הסברתי ליהודי שמסתבר שאם הוא לבש מעיל ארוך שמכסה את הכיס של המכנסיים זה לא פשיע, אבל אם זה מעיל קצר זה כבר כן פשיע. הוא אומר באותו יום שהוא פסק את אותו פסק הגיע הרבי מבורוך לאנטוורפן והוא בא אליי לבקר אותי בבית, ותוך כדי הדברים הוא סיפר איזה מעשה ארוך שקרה בגליציה אצל הגאון רבי הרלי בורוביץ זצ"ל שהיה אב צפריה, הוציא ספר שו"ת הרב פסומים, והשאלה שם הייתה גם אחד שהניח במכנסה עם סכום כסף גדול של חברה מסוימת ונגנב, נבעו אותו בעצם כמו שזה פשה, אבל הטובים חזרו ותנו שעכשיו ספר חייב, בעצם קבע שזה לא פשה, אבל הטובים הביאו מהשוט עכשיו ספר שכן חייב. אז הבעצם אמרו שאפשר להעביר ראייה משם, כי הוא דיבר פרשבורג, שם לבשו מיל קצר, ולכן לשים את הכסף במכנסה עם זה פשה. שקל בגליציה שלחו מיל ארוך. כשסיים לי לפני לספר את הווייסה, אמר הווייסה, אז אמרתי לפני בהתרגשות שהיום ממש, היום ממש בא לפני כזאת שאלה, וסיים הווייס, צחו, זה אמר שזה ממש הבובר מויפס. הוא ספר על עוד משהו שלפני שהוא הגיע לארץ ישראל, החתונה של הבן שלו, אז הוא נכנס אליו, אל הרבי מבובר, ביחד עם הבן שלו, החתן, והרבי זצ"ל אמר לו, תדע לך, שאף על פי שנוהגים החתנים בלי מתנות ביום חפושם, צריך לדעת שאם לא מרגישים טוב, לא צריך להתענות. אחרי זה הוא פנה על החתן ואמר לו שלא יתענה. הוא ממשיך לספר שהחותן שלו, רבי ציקי, נכנס לפני החתונה של הבת הגדולה שלו, אל הבל זרוב, המערית, והוא גם הורה לו שהכלה לא תתענה. וכשיצאתי מהחדר, הוא קרא בחזרה ואמר, גם הכלה שלו תתענה. אז הוא אומר שהיה מתוח מזה מאוד, כי הוא לא ידע, ידע איך הוא יגיד לחתן, למחותן, שהבת הקלה לא תתענה. כשהגיע לארץ ישראל כמה ימים לפני החתונה, אז המחותן קרא לי, אמר לי שהוא צריך לדבר איתי ביחידות, אז נבהלתי, מה הוא רוצה לדבר? אבל כשפגשתי אותה, המחותן אמר לי שהוא מודע כי יש לה קלה אינפקציה בצוואר, והרופא באמת אסר עליה להתענות ביום של החופה. מיד סיפרתי לו בהתרגשות את כל הסיפור, שאל לי עם רבי ינקל, קודם זה היה נראה מוזר, אבל עכשיו התגלה כמה השגחה פרטית בסייעתא דשמיא היה בזה. הוא סיים שכשהוא חזר לאנטוורפן הוא מספר את הכל לרבי רבי ינקל'ה. והוא עוד הוסיף, שמסתום הוא סיפר לי את זה כדי בגלל שהוא ידע שאני דיין ומוי ויורה, הוא ביקש להעביר לי את המסר הזה שהייתה קבלה בידה של פרמילים, צריכים להראות לאנשים שלא יכולים לצום, שבאמת לא יתנו. הוא מסיים פה ואומר שגם בדידיה ועובדו, שפעם באה החתן ביום החופה לבית וכאילו שהוא יקבל הדרכה, ובאמצע הוא הניח את הראש של השולחן ברוב חולשה. כמעט שהוא התעלף, ומיד הוא אומר, נתתי לו לאכול ולשתות. עד פה בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. באלון של רב חנן את שולק, שליטר. אז הוא מוביל שם סיפור על יד אישה אלמנה שנכנסה רב שמזן נוירבך. היא סיפרה שבזמן שבעלה החי היא הייתה מתאמצת בכל כוחה לסייע לו להקל. והמחשבות תמיד מטרידות אותה שאולי הייתה מתנסרת אליו יותר טוב, תפלת בו יותר טוב, אולי מתושש מהחלה והיה נשאר בחיים. וכיוון שהמחשבות האלה תורדות על מנוחה שלה מאוד, עדיפות להתקבל על עצמה, לעשות איזה דבר טוב לעילוי נשמתו, ותאמרת שהיא תתאמץ, תתאמץ לקיים את זה בכל כוחה, ובכך תבוא המנוחה לנפשה. היא באה לבחיר זלמן לשמוע איזה דבר לקבל על עצמה. זלמן נענה ואמר לה, שבאמת זה דבר מאוד יפה לחפש מה לעשות, לעילוי נשמת הבעלך כדי חנות ישראל שמקיימות ההלכה. מחבדו בחיוב ומחבדו אלה אחר מויסוי. אבל אם תרצי לעשות משהו טוב באמת, דבר שירבה לו זכויות, בעולם העליון יותר מכל זכות בעולם, תקיימי את שלושת הדברים הבאים. כשתצאי מכאן, קחי את כל הילדים לחנות משחקים ותקני להם משחק חדש לפי מה שהם בוחרים ואוהבים. דבר שני, תקבעי לך מנהג מהיום והלאה, ללכת עם הילדים לטיול פעם בשבוע למקום נחמד, שהילדים יוכלו להתרענן שם, להחליף כוחות, מקום טוב לעיניים ונחמד למראה. ודבר שלישי, למרות המצב הקשה שלך, תנסי להתגבר בכל הכוחות על רגשות העצב, להכניס רוח שמחה בתוך הבית. לתמיהתה הרבה של האישה, זה שלושת הדברים שהוא אמר לה. האישה הייתה כולה תמיהה, היא התכוונה לשמוע רק לתיקונים, חומרי, סיגופים. אבל אחרי זה אני אסביר לה, הרב עובדי, הזוהר אומר, שבן מזכה אבא, שאם הבנים הולכים בדרך הישר, אז זכות גדול לאבא בעולם העליון, שיושב שם, מסתכל על הבנים שהולכים בדרך ישיבה. המציאות מוכיחה, אמר לרב שמזן הרבך, שילדים שמחים ורגועים, לומדים יותר טוב, נוהגים יותר בדרך הנכונה, כמו השאיפה של ההוריהם ומוריהם. אז הם מצליחים יותר באופן כללי. ועם אלה, אמר הרב שמזן הרבך, שסיים, אם תיזהרי לקיים את ההנהגות שהצעתי לפנייך, בעזרת השם, יגדלו הבנים נאמנים להשם ולתורה, ומזה, מזה תצא נחת רוח, הכי גדולה לאבא שלהם בעולם העליון, הרבה יותר שער תיקונים וסיגופים. היום רבותיי, היום זה עמד הילולה של הבאר מוישה מאוזרוב, א' בשבט, ראש חודש שבט, תשל"ד, לפני קרוב ל-50 שנה. סיפר מקורבו, הגאון רבי יהודה לנדו, רב שכונת הצפון בתל אביב, בתוך שיחה רוויית גילויים על הדמות הפלית שלו, שיחה ביחד עם הרבה קובייזר, שיחור שנה במבשר תורני. הוא אומר, כידוע, הרב היה סגין האור לא עלינו. כמו שפעם הוא היה איתו אצל איזה פרופסור, פרופסור לנדו. הוא אמר לו שבעין ימין הרב לא רואה כלום, בעין השמאלית הוא רואה 2%. אבל הוא אומר, אני רוצה לציין דבר פלי ביותר, שהיו כאן מקרים שהרב התגלה בכוח שלו ובראייה השמאלית, שלמרות הראייה הלקויה בעיניים, בכל זאת הם היו צופיות למרחוק. הוא מספר שבקריאה בחור, באחד השבתות שהתחתנתי הבית של הרבי, איחרתי מחמתי לסיבה מסוימת לשחיס בבית מדרש. אז הוא אומר שמחמת האי הנעימות שחשתי לבוא מאוחר לתפילה, אז הוא אומר, הלכתי במכוון, שטורות רוטשילד בתל אביב, הצד המערבי של השדרה, בתוך מחשבה שאם אני אקנת לבית סונדש בכיוון הזה, אז לא ישימו לב. מוחד ביום ראשון כשבאתי להיפרד מהרבי, אז הוא אמר לי בתמיה, העיר לי, שחררתי לתפילה ויצאתי למרפסת, ואמר לה, מה אתה חושב שאני לא רואה? ואז הוא הראה לי איכשהו רואה אנשים במרחק של 15 מטר, והוא הוסיף, והוא אמר, מה שאני צריך לראות, אני רואה טוב. צריך להצביע לי על כמה אנשים שהלכו ברחוב מול הבית מדרש. כמו שבשעתו היה מלא בהתפעלות, בהמשך התברר כמו שמסופר על הצדיקים, הדורות הקודמים, שלמרות שהם לא ראו בעיניים שלהם, כשהם כן היו נצרכים לזה, הרי הייתה להם ממש, ממש קטעי דשמיה, מיוחדת, שיכולו לראות ולצפות גם למרחוק, כשהמוח לא יכל לעשות. עד כאן בעניין הזה אנחנו ממשיכים משות היומי. אנחנו בימים האלה, ברוך השם, גשמי ברכה, שימשכו הלאה. אז יש פה שאלות ייחודיות ואקטואליות לשבת קשומה. ידענים שהובאו במבואו מוסופים ומשתמעו במהדורה בירשו. לא נביא לכם את הכל, נביא חלק. בפותח עצמו יש עוד הרחבה של דברים. נפתק בשולחנו ובשין כבוב, שמי שולח בשוסרמים בשבת, יורד גשם. אז לא הקפידו בזה שהוא מעביר מים שעליו הספות ארבעה מסבושו סורבים, ולמה אומר המשנה ברורה בשם בסייסת? בגלל שהמים האלה מועטים, לא מצוי בהם שהוא רוצה של מים שהתחייב, ולכן לא גברו. ואפילו שמלשון השולחן ערוך, ההולך בשביל סורבים ומטר סוחף על ראשו ועל לבושו, זה היה אפשר לומר שמה שלא גברו זה דווקא גם הולך ומטר סוחף על ראשו. אבל מי אמר שהצעירו לו לצאת, שיורד גשם, אז כבר התבהר דברי הפרימגודים שנותר גם אם תתחילה לצאת מהבית כשהיית הקשמים, כמו שנוכח כדי שרוחץ בנהר, שמור בתחילת הסעיף, אפילו שאסור לו לנגב תוצאה משום שריכת, הכירו לו לתתחילה ללכת עם המים המועצים שבשיער שלו. ואם יורד גשם סוחף, שיש חשש שבבגדים יבלו כמות של מים כשיהיו חיוב יצא. אז כתה משתברו בשם הגוין, שמכירו שכל זה משמע שגם נפלאים. כמות גדולה של מים גם כן מותר, הוא שולח להם בסיבת הדבר בקז, שכותב שהתירו כיוון שאדם הולך לפעמים בישהו סרבי, ופתאום הוא יורד גשם, אז לכן לא גדולו. במצב זה גם כתב בשכונה אחריו, שמותר לצאת מהבית לכתחילה, שיורד גשם סוחף, אפילו שבוודאי הסתיגו גדולים שלו בשיעור רוצה של מים, כי אנשים חרמים תעשו דבר לחצר. עד כאן בעניין הזה, וכמו שאמרנו, אפשר בפתח ובאתר עצמו. ישנם עוד עמדונים מעניינים, שמוזמנים לעיין ולרבות לך. ואנחנו משכים דפיים בהלוכה. היום אנחנו עובדים מסימן של ימי סעיף ד' ו-A, סיפים ד' ו-A. כלי שנמצא בו שסורבים. מתי דינו כרשסורבים? מתי דינו כרשסוריוכים? ומתי כקרמליס? ומתי כמקום פטור? וכך ועוד נושאים מעניינים. נוכל כולנו לשמוע בשלוחה אחת בשיעורים פי הרבנים הגאונים שנאמרים במגוון שפות. וכדרכי נלמד גם אנחנו נתנאי הדפיים בהלוכה קיר של רשסורבים, של רשסוריוכים, סליחה. שתמוד לרשוס הרבים ויש בו חור או גומחה או שקע שהם מפולשים לרשוס היוחד, אז הם נחשבים כרשוס היוחד. וגם הם מפולשים גם לרשוס הרבים, ולכן אסור להעביר חפץ מרשוס הרבים אל החור. אבל כשהחור מפולש גם לרשוס הרבים, ידעת הרבה אחרונים אסור מדרבונה להעביר אליו חפץ מרשוס היוחד, ויש חולקים. חור שהשטח שלו פחות מארבעה על ארבעה צפוחים, מחלקו הראשונים עם רשוס היוחד, וגם הסוברים שזה לא רשוס היוחיד, עשו מדרבון להעביר אם אני אוכל בתור שסרבי. חור שנמוך מעשרה טפחים, יש אומרים שדינו כחור גבוה מעשרה טפחים, ויש אומרים שדינו כרשוס סרבי. כלומר שמחמת הגובה שלו מרבים בני רשוס סרבי להשתמש בו. וכן הם נמנעים בני רשוס היוחיד ולהשתמש בו, והרוע יפה תפל לרשוס סרבי. חזן אמרו שרשוס היוחיד, אוי לו, עד לרקיע, דהיינו שכל החלל שמעל רשוס היוחיד, עד הרקיע נחשב לרשוס היוחיד. לדוגמה, אמרו שהגובה שלו יותר מעשרה טפחים שעומד ברשוס היוחיד, אז בכזה מצב, והשטח שלו פחות מארבעה על ארבעה טפחים, כך שמצד עצמו הוא לא נחשב לרשוס היוחיד, אז יש לו דין של רשוס היוחיד, ומי שעביר חפץ, כששרבים לרשות אל הרשור אל ראש העמוד, עובר באיסור דאורייתא שלא יצא. רשות הרבים שהמחיצות שלה משופעות, אז היא עולה עד לרקיע בקו ישר מנקודת הסיום העליונה של המחיצות, והיא לא עולה לקו הלרסוני כהמשך לשיפוע המחיצות. ורשות היוחיד שלא על פני האדמה, אלא בחפירה שעומק של 10 טפחים, והשטח שלה 4 על 4 טפחים, אז יש שנראה מדבריהם שהיא לא עולה לא עקב. יש שכתבו שהדין שלה כדין רשוס היופי. כלי שנמצא רשוס הרבים, אם השטח הפנימי שלו 4 על 4 טפוחים, והגובה שלו 10 טפוחים, אז הוא רשוס יופי לכל דבר, דהיינו שתוך הכלי, לגבי הדפנות שלו, והחלה שמעלה עד לרקיע משוס יופי. ואם השטח שלו פחות מ4 על 4 טפוחים, או שהגובה שלו פחות מ10, אז הוא לא נחשב כקרמניס. זה לא כמקום פטור, כמו שבכלי המטלטל, לא נאמרו הדינים האלו של קרמניס במקום פטור. ולכן, הכלי תפל בשוס הרבים ונחשב כמותה. אבל, כלי בגודל כזה שנמצא בקרמליס, למרות שהוא כלי, הוא נחשב כקרמליס, בגלל שהוא תפל לשטח שהוא עומד על גביו ונחשב כמותו. כלי בגודל כזה שחיברו אותו לקרקע, דינו כקרקע לכל דבר. דהיינו, שאם השטח שלו 4 על 4 טפוחים, הרי הוא כקרמליס גם כשהוא נמצא בשוס הרבים. אם השטח שלו פחות מ4 על 4 טפוחים, אז הוא נחשב במקום פטור. עד כאן בעניין לפעמים והלוך שנלמד היום בעזרת השם. חודש שבט. אתמול למדנו, מנכס היצואה כוללת העבורה של חפץ מרשוס הרבים ומרשוס היוחד. ולהפך, כך גם טיפול חפץ מרשוס הרבים, מגבח של 5 אמות ו3/5 האמה. מרשוס היוחד היא שטח שמידת אורכו ואורכבו הן 4 טפחים לפחות, והוא מוקף במחיצות שהגובה שלהם 10 תפרים לפחות, וכן חפירה שמידות השטח של הכנל, והעומק שלה 10 תפחים לפחות. קרמליסט נקראת על שם קרמל שבתורה, שהוא כינוי לתבואה שעדיין לא לחה ולא יבשה, אלא בינונית. חושב שהתבואה הזאת בינונית, כך גם הרשות הזאת בינונית, לא רשות סורבים ולא רשות סורבים. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר מה שלמדנו, חז"ל אסרו לרחוץ בשבת את רוב הגוף במים שהתחרו בערב שבת, בין באמבטיה, בין לברכה, בין למקלחת, ולמה מחשש שמא יכשלו בעשיית מלאכה לחימום המים? גם רחיצה של כל עבר בנפרד אסורה, כי רוחץ את רוב הגוף ברצף. כל שכן רחיצה של כל הגוף כאחד. אבל מותר לרחוץ במים אלו עצמיות הגוף, כגון פנים וידיים, כל שלא רוחץ את רוב הגוף. ומי שהיעדר רחיצה במים חמים מסביב לאוצר, רשאי לרחוץ במים אלו גם את כל גופו. האיסור הזה, האיסור במים שהתחמו מכוח האש, אותו דזה, שבכלל זה, מכשירי החימום בהסקה למיניהם. נוסיף החכמים באסרו את הרחיצה גם במי מעיינות חמים שנשאבו לכלי, מחשש שלא יבדילו ביניהם לבין מים שהתחמו באש. מים שהתחממו באמצעות דוד שמש, הורו פוסקי זמננו שדינם לעניין זה כמים שהתחממו באש. עד כאן בעניין הלוכה. אנחנו ממשיכים דפיים מאיתנו דבלי. איך ייתכן עוגה של מים? מה אסור במים צלולים ומותר רק במים עכורים? ומה מותר לעשות בספינה ובחצר, אבל לא בשוק? ככה לא נושאים העניינים, למד היום מסכת חולין דף ומעלה. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור, כי הרבנים הגאונים, שנאמרים בצורה ברורה, נעימה, ומשכילה מלרוות הרבה נחת. קניין חוך מחובס אל בובס, בשער בודס האלויקים, בפתיחה, אומר חובס אל בובס. כמו שהקדמו עם הדברים בשער השני מהספר הזה, כמה אדם חייב לדבוח מן הוידו והעירו והשבח והידוי, התנודד התהילה. בתפרס למוישה, מובא שספר הצ'ורקו ורבי, שהפעם אמר לו הרב מסטרוקצה, על אבא שלו, רב דוד יצחק, רב דמיישה מצ'ורקו, שער רוח הקוידש, על פי מייסה שהיה. מה היה המייסה? לא, בפעם הראשונה שנסעתי לאבא שלכם, לצ'ורקו, רב דוד מיישה, אז נסעתי בלי הגבאים, כי לא רציתי שאף אחד יודע שנסעתי. כשהגעתי לשם, באמת אף אחד לא יודע מה אני, עמדתי עם כל האנשים בתור, עד צפוף, עד שהם אלה דחקו אחד לשני. כשהגעתי לדלת של הרב ודחפו אותי, עד שהגעתי לסוף השורה, טוב, זרקו אותי אחורה בעצם. נכנסתי לבית מדרש לפשפש במעשיי, למה מגיע לי כזה דבר? הרמתי בתשובה. תוך כדי אירוע תשובה, חזרתי עוד פעם לעמוד להיכנס לדלת, וגם עוד פעם, עד שהגעתי לדלת, שוב פעם התחפתי אחורה, ככה פעם שלישית, ואז עשיתי עוד פעם חשבון נפש. עד שמצאתי פגם במעשים שלי שיש בו סרח של מלכה. לכן חשבתי שכיוון שחיוב מלכה, והנה שזה יהיה על בי בי זין מוצמחים, אז קיבלתי לעצמי שכשאני אחזור, כשאני אחזור הביתה, אני אסדר לזה, לסמוך ג' רבנים, שהם יוכלו לעשות לי מלכה. מיד שקיבלתי את התיקון הזה, אז אני חשבתי לו כבר עשיתי, אז חשבתי לחזור לדלת. אבל לפני שהלכתי לדלת, מיד קראתי הגבי להיכנס, כשנכנסתי לתת לו שלום לרבי, הייתה אמר לי, עוד רבי צה רבי, הגמור אומרת שבתורה כתבו 40 יקנו, ועוסו רבונון והגיעו רבנם חזל והורידו אחד, ולמה? טוב, הוא אומר, מיד עלה לי בראש כמה טעמים, אבל רציתי לשמוע את זה מהרבי כתם, אז שתקתי. ואז אני ממשיך, כדי שאדם ידע שאפילו אם הוא קיבל כבר 39 מלכות, שידע שעדיין חצר לו אחד. כדי שתמיד ידע שכלפי הקדוש ברוך הוא אנחנו עדיין חייבים. ואנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא, חפץ עם בחיים. חפץ חיים ימי. מי לא חפץ בחיים רבותיי? מוזמנים כולנו להצטרף. מוזמנים כולנו להצטרף ללימוד הימי בספר חפץ חיים. איך צריך לנהוג כשאיזה ידיד מספר לנו שהוא מתכוון להזמין איזה בעל מקצוע או להזמין איזה עבודה של קבלן? אנחנו יודעים בבירור שאותו בעל מלוכה הוא נוהג לרמות. אז בהלכות שנלמד היום בסדר הלימוד בחפץ חיים, הוא ממשיך לעסוק באופנים האלה שבהם מותר לספר החילוץ, והוא מביא דוגמה כמו שהזכרנו. אז מה חפץ חיים שצריך לספר, להזהיר אותו, וזאת בתנאי שימנעלו גם שאר התנאים ליתר, כמו שזוהר בצבעים הקודמים. והביאור מוספים של דרך שמובד דעת הגרח קניבסקי שליטה, לגבי קבלן שעומד בזמנים ותמיד מסיים באיחור, שמותר לספר, מותר לספר את זה למי שמתעניין. ואילו הגאון רבי חנן הלפרין הוראה בזה שצריך להגיד למתעניין באופן כללי, שהרבה קבלנים לא עומדים בזמנים, וכדאי לוודא את הדבר הזה לגבי אותו, קבלן, או להחתים אותה על חוזה מפורש למקרה של איחור. עוד נידון נוסף מובא בביאור מוסף לגבי נושא שיחה נפוץ שריפות סולארי במחוזותינו. ספר לחבר על חנות מסוימת שהמחירים בה יקרים. דעת הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל שבדבר שאין לו מחיר קבוע בשוק ואין בזה נועה, אז יהיה אסור לספר שבחנות פרנס מוכרים את זה ביוקר, אפילו שזה לא גנות, מכל מקום בעל החנות לעסוק מזה שלא כדין, כי הרי מותר לו להרוויח. אמנם, האיסור לספר זה רק לסתם אדם. כי אז אנחנו אומרים, האיחוזיס, למה להעדיף את הרווח של אותו אדם על פני הרווח של בעל החנות? אבל הקרוב שלו מותר לספר משום מבשור חל דסלם. זאת אומרת שמותר לו לדאוג לשער בשרו, להעדיף את הרווחה שלו על פני הרווחה של אחרים. והביאור מוסף הם מובאות דעות חלוקות לגבי שכני וידידים, שיש אומרים שגם הם מדרגי דרכות בעניין הזה. ובכל מקום, אולי אגיד להם שמוכר פלוני יקרן, אלא יכול להגיד להם בלשון החיוב, שבמקום אחר אפשר להשיג בזול יותר. ויש אומרים שאין להם לאותם שכנים וידידים עדיפות על פני שאר אנשים. ונציין שכשאותו אדם כבר נמצא בחנות, כל שכן הוא כבר סיכם על הקנייה עם המוכר, שם הדין יהיה שונה ומורכב יותר. ייתכן שבאופן כזה אסור להגיד לו שום דבר. ואתם מוזמנים לראות את הרחבת הדברים בביאור מוסף עכשיו. ולסיום ההתחזקות טבעית, הגאון הצדיק רבי משה מינדר זצ"ל דיבר פעם עם בן אדם, האדם השלישי. כשאותו אדם שמע שהוא מזכיר את השם שלו, מיד יקם את הפנים. אמר לו רבי משה מינדר, מה אתה חושב שרק בפה אסור לדבר לשון הרע? להקם תף מותר? הרי זה מה שכתוב, כי באפום, באפום אורגויש. תודה להיזהר רבותיי, בדיבורינו, במעשינו, שלא יצא גנאי מלשון הרע על הזולה. בשום אופן, לא בהקימת האף, לא בהקימת העין, וכו' וכו', והבול את טעם וסיין ביודוי. עד כאן דברינו להיום, ראש חודש שבט, שבט ראשי תיבות, שנשמע פסורס טריבייס, יש כאלה אומרים שומר באוכל תארם, מדבר שיש עוד הרבה ראשי תיבות, שיהיה לכל אחד המשך יום נפלא, וחודש טוב, עם באמת בשורות טובות כל אחד במה שהוא צריך, כל טוב והרבה הצלחה.